שלום לכולם. הנושא שאנחנו דנים עליו, ייבום וחליצה, הוא לא בלתי קשור למצב. לא שתכננתי את זה על פי המצב הלאומי, אבל בהחלט יש קשר. מצוות ייבום נראית לנו, ייבום וחליצה נראות לנו מצוות שכמעט לא נפגשים איתם, ובאמת הן נדירות ביותר. לא כך היה בעולם העתיק, בעולם שאליו המצוות האלה נכתבו בתורה, ואחר כך בתקופת חז"ל. בעולם שבו תוחלת החיים הייתה מאוד מאוד קצרה, מאוד נמוכה, והמקרים שבהם אנשים מתו בגיל צעיר, כשהם מניחים אלמנה ללא ילדים, מקרים כאלה היו רבים מאוד. והנושא של ייבום היה נושא מעשי. גם בעידן המודרני, בזמנים של קטסטרופות, הנושא של ייבום וחליצה עולה על פני השטח. כך היה אחרי השואה, כך היה במלחמת יום הכיפורים, וכך גם השנה במלחמת חרבות ברזל, היו כבר 12 מקרים של חליצה בשנה הזאת, של חיילים שנהרגו והשאירו אחריהם אלמנה ללא ילדים. זה הרבה מאוד. בפחות משנה, 12 מקרים של חליצה, זה דבר סנסציוני. אבל אנחנו עוסקים בייבום וחליצה לא בגלל השאלות המעשיות שזה מעורר, גם בגלל השאלות המעשיות, אנחנו עוסקים בייבום וחליצה מפני ה... אפשר להכניס את זה לתוך הפה. אנחנו עוסקים בייבום וחליצה מפני השאלות העקרוניות של המצוות האלה, שהן חשובות מאוד ללומדי התורה. אנחנו ננסה להספיק הרבה בשיעור הזה. הנושא של ייבום וחליצה זה עולם שלם של הלכות ומחשבות ופרשנויות. הייתי יכול להעביר על זה קורס שנתי, אבל הכל אנחנו נדחוס בשיעור אחד. טוב, ראשית, בואו נקרא את הפסוקים הנוגעים לעניין. ואולי כדאי לקרוא את זה מתוך דף המקורות. כי ישבו אחים יחדיו, ומת אחד מהם ובן אין לו, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. יבמה יבוא עליה, ולקחה לו לאישה ויבמה. והיה הבכור אשר תלד, יקום על שם אחיו המת, ולא ימחה שמו מישראל. ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו, ועלתה יבימתו השערה אל הזקנים, ואמרה, מעין יבמי להקים לאחיו שם בישראל, לא אבה יבמי. וקראו לו זקני עירו ודיברו אליו, ועמד ואמר, לא חפצתי לקחתה. וניגשה יבימתו אליו לעיני הזקנים, וחלצה נעלו מעל רגלו, וירקה בפניו, וענתה ואמרה, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. זאת הפרשה. תראו כמה האפשרות לכתוב את הפרשה בצורה מושכלת, כמה יכולה להוסיף, כמה יכולה להאיר את העיניים. כפי שאתם רואים, חילקתי את המצווה לשלושה חלקים, אבל נגדיר אותם. מימין ומשמאל, שתי מחציות המצווה. מצוות היבום בימין ומצוות החליצה בשמאל. לדעת רוב מוני המצוות, מדובר בשתי מצוות עשה במניין התרי"ג. אורכן של שתי המחציות האלה שווה. כלומר, 37 מילים בצד ימין ו-39 מילים בצד שמאל, זה שווה. באמצע הציר המרכזי של המצווה. אני מדבר אתכם בקיצור, לא מרחיב על המושגים האלה, כי אני מאמין ש-70, 80, 90 אחוז מאלה שיושבים פה כבר שמעו על חלוקה לשתי מחציות, ולפעמים יש ציר מרכזי שמעביר את המחצית הראשונה על המחצית השנייה. זה מוכר לרובכם הגדול. אז הציר המרכזי הוא קצר כדרכו, 22 מילים בלבד, והוא מעורר קושי. אחרי ששמענו על מצוות ייבום בצד ימין, אז מתעוררת בעיה. האדם שצריך לקיים את המצווה הזאת, היוון, מסרב. לא יחפוץ האיש לקחת את יבינתו. מה עושים? את שואלת ההלכה או מה? בפרשה הזאת האינטרסנטית לאיבום זה האישה. היא רוצה באיבום, מאוד. והוא הסרבן. זה יכול להיות גם ההפך, זה נדיר. כלומר, כנראה במציאות החברתית של התורה זה דבר שהיה נדיר. אבל ברור שגם היא, אם היא מסרבת להתייבם, אז מקיימים חליצה, זה ברור, זאת ההלכה. ובכן, המועמד לייבום, היוון, אומר, לא רוצה, לא יחפוץ האיש לקחת את יבינתו. היבמה, בצר לה, מגלגלת את הבעיה לזקנים, לבית הדין, היושבים בשער, ואומרת להם, מעין יבמי. ואז מתחילה המחצית השנייה, והיא מה עושים? מה עושים במקרה כזה? והפתרון הנמצא הוא החליצה, כמתואר בפסוקים ח' ט' וי'. אז המבנה של הפרשה הוא מבנה קלאסי. אבל מה הרישום הזה, מה הוא מבליט, תגידו? יש כאן רמז בקו עווה. מה בולט מהחלוקה הזאת? איך? שם המת, הצירוף. נכון. המטרה של המצווה חוזרת בכל אחד משלושת החלקים. בחלק הראשון, פשיטה. זה המקום שבו יש מצוות ייבום. אז כתוב, והיה הבכור אשר תלד, יקום על שם אחיו המת, ולא ימחה שמו מישראל. זאת מטרת המצווה. וכשהוא לא רוצה ליבם היוון, אז תשימו לב איך מגדירה את זה היוונה. היא לא אומרת, הוא מסרב לקחת אותי לאישה. היא אומרת, מעין יבמי להקים לאחיו שם בישראל. היא מדברת על מטרת המצווה. ובשליש השלישי, אומרת, מכריזה האישה על היבם הסרבן, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. כלומר, בכל חלק מודגש שהמטרה היא לבנות את בית האח המת. להוליד מהיבמה בן שיהיה ממשיכו של האח המת, ייקרא על שמו, לאו דווקא ייקרא על שמו במובן של השם עצמו, אלא יזכיר אותו, ימשיך אותו, זאת המשמעות ייקרא על שמו. זה מאוד, הנקודה הזאת היא מאוד חשובה. רבים התעלמו ממנה לצערי הרב, רבים מהפרשנים ומהפוסקים, לא שמו לב שזה יסוד כל הפרשה. הקמת שם המת. ולא ימחה שמו מישראל. אז על זה אנחנו קצת נאריך. כי למרות שזה מובן גם לאדם בן ימינו, אבל לאדם המקראי זה היה מובן בצורה הרבה יותר עמוקה. גם בימינו, המאבק על הקמת זרע הוא דבר שמובן לכל אחד. רבים נקלעים למאבק הזה. היום המאבק הזה מתנהל בבתי חולים, במרפאות להפריה. ראשית אני רוצה להגיד לכם סתם עובדה מעניינת. אין בכל העולם השתתפות של המדינה בבעיות של זוגות חסוכי ילדים כמו במדינת ישראל. מדינת ישראל בנושא הזה היא ממש, זה אפילו לא עומד במקום ראשון, זה במקום אחר לגמרי ממה שקורה במדינות אחרות. וזה ללא ספק מורשת המקרא. אבל במקרא, אדם שמת ללא בנים, הוא לא רק מאבד איזה משהו במשמעות קיומו, אלא הביטוי המקראי הוא שנמחה שמו, נמחה פירושו מה המילה בימינו, איזה מילה היינו משתמשים? נמחה במקום נמחה? נמחק. נמחק שמו מישראל. זה סוג של קרת, סוג של 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 התנתקות נצח מהעם, מעם ישראל. ואין רעה גדולה יותר מזו בחשיבה של האיש במקרא. ההתנתקות מעם ישראל, ההימחקות, הימחקות שמו, שמו במשמעות זיכרונו. האדם במקרא גם אחרי מותו מתקיים על ידי צאצאיו שחיים על נחלתו. זה ממשיך את קשר החיים בין הדורות. וכאשר אדם מת ללא בנים, מתנתק, הוא מתנתק משרשרת הדורות. וזה הדבר הנורא ביותר שיכול לקרות לאדם מישראל. וכדי למנוע את הדבר הנורא הזה שימחק שמו מעם ישראל, שימחק שמו מהדורות הבאים, בשביל זה באה מצוות ייבום. היא באה לפתור בעיה חמורה ביותר בחשיבה של האדם המקראי או באורח חייו של האדם המקראי. אני הזכרתי שזה לא רק צאצאים, אלא גם נחלה בארץ, נחלת אבות. שני הדברים האלה קשורים זה בזה, גם במצוות ייבום, אבל אין לנו זמן עכשיו לעסוק בעניין הזה. אבל אלה שני הדברים שמבטיחים לאדם קשר עם הנצח. בנים שחיים על נחלת אביהם. מבחינה זאת, מצוות ייבום קשורה לאיזה מצוות נוספות בתורה? איך? ירושה, נכון, בנות צלופחד קשורות לעניין הזה. אגב, חז"ל קשרו את בנות צלופחד לפרשת ייבום. כי הם באו אל משה ואמרו, אם בנות לא יורשות את נחלת אביהם בארץ, בארץ ישראל, פירוש הדבר שאבינו מת ללא המשך, אז תתייבא ממנו. אבל כמובן שהאם לא תתייבא, למה? כי יש לצלופחד יש בנות, וזה מונע את הייבום. אז הם אומרות, אי אפשר לאחוז את החבל משני קצותיו. אם אין ייבום לאמנו, אז אנחנו צריכים לנחול בארץ ישראל את נחלת אבינו. זאת הייתה הטענה שלהם. לא משנה. זה מה, כן, אז נחלות, ירושת נחלות, ובעיקר למצוות היובל. מצוות היובל נועדו לאותה מטרה, אבל בתחום היותר הכלכלי, כן? בתחום של נחלה, בתחום של חירות אישית גם, כן? עבד שבשנת היובל יוצא לחירות. פרשת הייבום קשורה למצוות האלה. מצוות שנועדו להבטיח את קיומו של הפרט בתוך עם ישראל לדורי דורות. נסתפק בזאת. ואי אפשר להגיד שהפרשה של הייבום לא מבליטה את הנקודה הזאת. כמו שאתם רואים לפניכם, בכל טור משלושת הטורים שלה, בכל חלק מחלקיה, היא מבליטה את זה, בין אם בצורה חיובית, והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת, בין אם בצורה שלילית. מה שהאיש לא רוצה לעשות כשהוא נמנע מלייבם, זה להקים לאחיו שם בישראל. וככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. אז זה דבר אחד שהרישום מלמד אותנו. יש עוד דבר שהרישום הזה מסייע לו, וזה לראות את המילים המנחות בפרשה. טוב, כבר נאמר פה שהשם ישראל חוזר כמה פעמים. כמה? 3. אח חוזר בפרשה 4 פעמים. שם, מילה מאוד חשובה, חוזר בפרשה 4 פעמים. ומות, השורש מות, חוזר 3 פעמים. זה כל הסיפור. אח מת, צריך ששמו לא יימחה מישראל. או, אבל המילה המנחה, מה היא? כמובן שהמבחן שלה זה שהיא חוזרת 7 פעמים לאורך 6 הפסוקים של הפרשה. השורש יבום, י' ב' מ', והוא חוזר 7 פעמים לאורך הפרשה. תגידו לי, טוב, מה החוכמה? פרשת ייבום, אז השם, אז המילה, השורש י' ב' מ', חוזר כמילה מנחה. זה נכון, אין בזה חידוש גדול, אבל זה מעורר אותנו לשאלה, מה זה המילה הזאת? מה פירושה? קודם כל נראה אם זה באמת חוזר 7 פעמים או שאני מרמה אתכם. הנה כבר מישהו צועק 6, לא צועק, לוחש. יבמה יבוא עליה בסוף, ולקחה לו לאישה ויבמה. יבמה זה היבם שלה, ויבמה זה פועל שנגזר משם העצם יבם. פעמיים בטור הימני, ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו, ועלתה יבימתו, אנחנו כבר ב4, מעין יבמי לא אבא יבמי, שזה עוד פעם פועל. אז אנחנו כבר ב6, ובטור השמאלי, ונגשה יבימתו אליו לעיני הזקנים 7. אז השורש הזה מופיע 7 פעמים, והוא כמעט ולא מופיע במקום אחר בתנ"ך. הוא מופיע בכל התנ"ך כולו רק עוד 3 פעמים. פעם אחת בספר בראשית, בסיפור יהודה ותמר, כשיהודה אומר לאונן בנו, בוא אל אשת אחיך ויבם אותה. כך? אז זה לא עוזר לנו הרבה, מכיוון שהוא משתמש במילה ליבם כפועל, שנמצאת גם אצלנו פעמיים כפועל, וזה בא בדיוק באותה משמעות. קח את אשת אחיך לאישה, ותעמיד ממנה זרע לאחיך המת. זה בדיוק כמו בפרשה שלנו. אנחנו מחפשים את השורש יבום במקום שהוא יכול ללמד אותנו משהו על משמעות, המשמעות הבסיסית של המילה. מאיפה המילה הזאת צומחת? במגילת רות. איפה? הנה, יפה, בפרק א', לא בקשר למעשה שנעשה בסוף המגילה, כשבועז לוקח את רות במשהו שהוא מעין מה שאנחנו קוראים ייבום, אלא בהחלט במשמעות ניטרלית. כשנעמי אומרת לרות, הנה שווה יבימתך אל עמה ואל אלוהיה, שובי אחרי יבימתך. ואין יותר בתנ"ך. אז עכשיו בואו נדבר על הפסוק הזה במגילת רות, ותגידו לי מה משמעות המילה יבימתך, שחוזרת פעמיים בפסוק, שווה יבימתך, שובי אחרי יבימתך, אורפה היא יבימתה של רות. גיסתה. זה לא קשור למצוות ייבום בכלל. אז מה זה יבם ויבמה? אז מה זה ליבם? מה זה? להתגייס. למה? להתגייס, הבנתי. נכון, זאת התשובה הנכונה. לייבם פירושו של דבר לממש את יחסי הגיס והגיסה. זה מאוד חשוב מה שאני אומר עכשיו. כן? יבם זה גיס, יבמה זאת גיסה. בלי קשר למצווה, גם בלי מצוות ייבום הם נקראים ככה. כי אורפה ורות הם גיסות בלי קשר למצוות ייבום. גם אצלנו אולי בפסוק ת' וניגשה יבימתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו, המשמעות של יבימתו פה היא לא קשורה למצווה, כי זהו, אנחנו כבר גומרים את החליצה המנתקת ביניהם. ובכל אופן התורה קוראת לה יבימתו, שמשמעותה בפסוק ת' גיסתו. אז ליבם זה בעצם לממש את הגיסות, לממש את יחסי הגיס והגיסה. זה מאוד מעניין. קודם כל, כל פעולה שהיא דומה ליבום של התורה, אבל היא לא בין גיס וגיסה, לא תיקרא מה? לא תיקרא ייבום. למשל, יהודה, שהוא בסופו של דבר, נגיד, מייבם את תמר, התורה לא קוראת לזה ייבום, והוא לא יבם, ותמר לא יבמה, כי היחסים ביניהם זה חותן וקלתו. זה לא ייבום. בועז, שהוא קרוב רחוק של מחלון, לוקח את רות, זה לא ייבום, ובאמת המילה ייבום לא מופיעה שם. גאולה. ייבום הוא רק מימוש היחסים בין גיס וגיסה, בהקשר מסוים כדי להעמיד צאצאים לאח המת. זה ייבום. רק זה מה שהתורה קוראת ייבום, ולא שום דבר דומה לזה. לאותה מטרה. גם אצל יהודה. זה הכל לאותה מטרה. אבל ייבום בהגדרה מבחינה מילולית, מבחינה לשונית, יכול להיות רק בין יבם ויבמה, שזה גיס וגיסה. אוקיי? אנחנו נשתמש, זה מאוד חשוב הנקודה הזאת. רבים לא הבינו אותה. רבים מאוד לא הבינו את הנקודה הזאת. טוב, אז אחרי שעמדנו על החשיבות של כתיבת המצווה, כמו שכתובה לפניכם, היא באמת חשיבות עליונה, אנחנו רוצים לשאול שלוש שאלות על פרשת ייבום. או להפנות את תשומת לבכם לשלושה ייחודים דרמטיים של המצווה הזאת, בתקווה שננסה להסביר את שלושת הדברים הללו בשיעור הזה. השאלה הראשונה, אולי אם התרידה אתכם, אבל לא העליתם אותה על דל ספטותיכם, איך קורה הנס שהבן שנולד מהאח החי ומאשתו של האח המת, יחשב לבנו של המת, יקום על שם אחיו המת. איך זה יכול להיות? מה קורה פה? איזה... הרי ביולוגית הוא לא בנו של המת. המת מת, ולא הותיר אחריו בנים. אז איך יכול להיות שבן של האח יחשב לבנו של המת? איך? ירושה. אז ירושה גם לא הופכת אותו לצאצא ביולוגי של האח המת. זה שאתה תיתן לו את הנחלה, זה לא יעזור. הוא לא הבן הביולוגי של האח המת. והתורה אומרת, יקום, בית האח המת נבנה, אשר לא יבנה את בית אחיו. הוא נחשב לממלא מקומו של המת, לממשיכו של המת. זה כתוב פה, שלוש פעמים זה כתוב פה. איך זה קורה הפלא הזה? אז זה קושי אחד שאנחנו צריכים לעמוד עליו. הקושי השני שאנחנו רוצים לעמוד עליו, קשור, הוא לא כתוב בפרשה. להפך, מי שקורא את פרשת ייבום, כשלעצמה, לא מעלה על דעתו את הקושי הזה. אבל פרשת ייבום מתנגשת עם איסור עריות חמור של אשת אח. איסור העריות הזה מופיע בספר ויקרא פעמיים, בשתי פרשות העריות, פעם אחת בויקרא י"ח, אתם יכולים לפתוח, פסוק ט"ז, ערוות אשת אחיך לא תגלה, ערוות אחיך היא. ובפעם השנייה בפרק, בפרשת קדושים, פרק כף, איפה באיזה פסוק? מה? כף א', ואיש אשר ייקח את אשת אחיו, נידה היא, נידה הכוונה דבר מאוסו, ערוות אחיו גילה, ערירים יהיו. עכשיו, העונש על איסור אשת אח הוא קראת, כמו כל העריות, זה מופיע בפרק י"ח. ויש כאן עונש נוסף, ערירים יהיו, זה גם עונש. והנה על איסור כזה שיש אליו קראת, איסור עריות שיש אליו קראת, ועונש ערירים, מה שאנחנו רואים על חטא, שיש בו קראת וערירי, האיסור הזה הופך להיות בספר דברים מצווה. איך זה? מה קרה לאיסור? אין שום בעיה. קורבנות, לא, אני לא כל כך שומע את מה שאתה אומר. מה הקורבנות? אוקיי. טוב, זה ברור. ברור שזאת תהיה התשובה, אבל התשובה הזאת צריכה שיפוץ. אני אגיד לך למה. אם פרשת היבום הייתה ניתנת בספר ויקרא מיד בצמוד לפרשת העריות, אז הייתי אומר, זה הכלל, אשת, איסור אשת אח. אגב, איסור אשת אח, מתי אם כן יחול? כשיש לה אח בנים, בן, כן? אז האיסור הזה יהיה... ואגב, איסור אשת אח הוא בן בחיי האח, בן לאחר מותו. כמו כל איסורי עריות, חוץ מאיסור אחד, וזה אחות אישה. אז... אוקיי, אז אם זה היה שם, אז הייתי אומר, זה הכלל, איסור אשת אח זה הכלל, ופרשת ייבום זה יוצא מן הכלל. למצער, לפחות, אם זה במרחק מאוד רב מספר ויקרא, זה בספר דברים, אז אם פרשת ייבום הייתה מזכירה את זה שיש איסור אשת אח, אבל פה הוא לא חל. אבל אתה קורא את פרשת ייבום, אתה לא יודע בכלל שמאחוריה מונח איסור ערווה שהתורה התירה אותו. אתה בכלל לא יודע שיש איסור ערווה אם אתה לא בוגר ספר ויקרא. זה קצת קשה, זה קצת קשה הדבר הזה מבחינת סדרי הלימוד. וגם מה שאמרת צריך עוד בירור גם לגבי קורבנות בשבת. השאלה השלישית היא נוגעת כבר לחליצה. אתם לא מספיק מופתעים מהחליצה הזאת, אבל החליצה הזאת זה דבר מדהים. יש מצווה על האח הנותר לייבם את אשת אחיו, לבוא עליה ולקחת אותה לאישה ולהוליד ממנה בן, ובא הנמען של המצווה הזאת ואומר, לא רוצה. מה זה? והתורה לא רק שנותנת לגיטימציה לדבר הזה, אלא נותנת כאן מתווה שלם איך לברוח מהמצווה באמצעות החליצה. איפה שמענו דבר כזה? התורה אומרת לשבת בסוכה שבעת ימים, יבוא אדם ויגיד, לא חפצתי, לא נוח לי, אני לא רוצה. אז יגידו לו, אתה יודע מה, תעשה לך בסלון זכר ותשב במשהו בסלון. יש רבנים שכתבו ככה ממש לפני כמה חודשים, שצריך להתיר סוכות גם בתוך הסלון או במרפסת המקורה, כי זה קשה לרדת לחצר. זה קשה, זה קושי אובייקטיבי. פה הוא לא אומר אפילו שקשה, הוא אומר, לא רוצה, לא חפצתי, פעמיים. ואם לא יחפוץ פסוק וב, זין, סליחה, ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו, ואחר כך בפסוק ח' הוא אומר, לזקנים, לא חפצתי לקחתה. אבל התורה אומרת, יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה ויבמה. והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו ולא ימחה שמו בישראל. והוא בא ואומר, לא רוצה. יש כללים מה עושים עם אדם שאומר לא רוצה. אבל הוא משלם מחיר שמאפשר לו לא לרצות עדיין, להגיד אני לא אעשה את המצווה. והתורה במקום להגיד לו אין דבר כזה, אז היא אומרת, אתה יודע מה, אז תקנה, תשלם איזה מחיר מסוים, ולא כתוב בפירוש, אבל משתמע שבעקבות החליצה החבילה מתפרקת. היא יכולה להתחתן עם מי שהיא רוצה, והוא פטור ממצוות היבום. איפה מצאנו דבר כזה, רבותיי? אתם יכולים לתת לי דוגמה בתורה שיש מצווה, והתורה אומרת, ואם אדם לא ירצה לקיים את המצווה, אז ניתן לו אלטרנטיבה.
גירושים?
מה קשור גירושים? גירושים זה לא... איך? אחרי שאדם עבר עבירה שנותנים לו אפשרות לתקן, מה זה לא דומה בכלל? מה? פדיון מעשר שני. אוקיי, ניקח את פדיון מעשר שני ונראה אם זה באמת אותו דבר. מה כתוב בפרשת מעשר שני? אדם צריך לאסר את כל תבואתו, את כל יבולו, ולעלות עם המעשר הזה לירושלים ולאכול אותו לפני השם. ואם ירחק ממך המקום, אז תפדה את המעשר השני, ובכסף הזה תקנה בירושלים אוכל, והדינים של המעשר השני יהיו ביחס לאותו אוכל שקנית, ואותו אתה צריך לאכול לפני השם. במקום המעשר השני, שקשה היה לך להביא אותו עד ירושלים. זה דומה בכלל למה שאנחנו קוראים פה. א', נתחיל מהקושי. הקושי שהתורה מעלה הוא קושי אובייקטיבי. כן? הדברים התקלקלו, הוא רוצה לעלות ענבים. אם הוא ילך מאילת לירושלים, הוא יגיע עם רסק. זה לא מעשי. זה גם קשה. זה קושי אובייקטיבי. הוא לא אומר, אני לא רוצה לקיים מצוות מעשר שני. הוא רוצה, אבל יש לו בעיה טכנית. וגם את זה התורה אומרת, אז אתה לא פטור ממעשר שני. מה? אנחנו נותנים לך אפשרות לקיים את מצוות מעשר שני באוכל אחר, שהוא יהיה תמורת המעשר שני, תמורת אותם מעות שבהם פדית את המעשר השני. מי שישבה את זה, מי זה? מי זה היה? שהתחרט מיד. איפה מוצאים מצווה שהתורה אומרת, אתה לא רוצה, אל תקיים אותה. כן. איך? פטר חמור. או, פטר חמור. פטר חמור, כתוב, פטר חמור תפדה בשה, בספר שמות, בפרשת בו, ופטר חמור תפדה בשה, ואם לא תפדה וערפתו.
אז...
לא, 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 לא. אם לא תפדה, כן. עכשיו... תראו, זאת שאלה מעניינת, מה קורה שם. רגע, 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 את באה לענות כבר על השאלה של חליצה או על פטר חמור? טוב, תכף, נשמע אותך בהמשך. אבל בינתיים אני רוצה לענות על פטר חמור. פטר חמור דינו פדיון. איך, במה פודים אותו? תפדה בסה. לפי ההלכה, השה יכול להיות שווה פחות מהפטר החמור. הפדיון חל. ואחרי שהוא פודה אותו בפטר בשה, אז גם החמור הופך להיות ראוי לשימוש, וגם השה שניתן לכהן ראוי לשימוש. חולים. זה פתרון אלגנטי מאוד. לעומת זאת, אם לא תפדה אותו וערפתו, ואז אסור לך להשתמש בחמור עד העריפה, וגם אחרי שהוא נערף, אסור לך להשתמש בנבלתו. הפסדת את הפטר חמור, הן בחייו והן לאחר מותו.
וגם אם
מי האדם שילך לעשות דבר כזה? זה דבר פלא. הוא לא מקל על עצמו. הוא מחמיר על עצמו. נשאלת השאלה למה הוא עושה את זה. אין לי תשובה. אבל יכול להיות, אני מעלה כאן כאפשרות, שהעריפה הרי כקורבן, שמוקרב מחוץ למקדש, כמו עוד כמה, תנו לי דוגמה שעורפים בהמה. עגלה עמופה, נכון. אז עריפת פטר חמור היא החמרה, היא לא הקלה. התורה מקילה על בעל הפטר חמור ואומרת לו, תפדה אותו בסבל, הכל יהיה בסדר. אבל אם אתה רוצה דווקא, אתה יכול להקריב אותו, תערוף אותו. אז זה לא דומה למקרה שלנו, כמעט הפוך הייתי אומר. עבד נרצה, אני לא הבנתי את ה... כן, אבל הוא לא, אין כאן, זה לא נוגע במצווה. יש לו זכות לצאת לחופשי בשנה השביעית, לצאת לחופשי חינם, ואת אומרת, אם הוא לא רוצה את הזכות שלו, אז זה יהיה המצב, אבל זה לא מצווה. הוא לא מצווה לצאת. חז"ל יש להם ביקורת על זה, והם אומרים, אוזן זו ששמע בהר סיני. זה לא, לא כתוב בתורה. רש"י לא כתוב בתורה. נערה שנאנסה, מה? אבל זה שוב, זה ויתור על זכות. זה דומה למה שאמרתי על פטר חמור. זכותה של הנערה לדרוש שהוא ייקח אותה לאישה. היא לא חייבת. למה את מתכוונת? שהוא יכול לנדור מה שהתורה לא חייבה אותו. כן, אבל זה לא דומה, שום דבר לא דומה. בקיצור, מי? והפדה. גם לא דומה. לא, אני לא יכול, באמת, אין שום דבר דומה. אני אומר לך, החליצה זה פשוט פנומן. שאדם אומר, אני לא רוצה לקיים את המצווה, והתורה נותנת לו דרך הימלטות. מקיום המצווה, אלה שלוש השאלות. בואו נתחיל לענות על השאלות כדי שהשיעור הזה יספיק משהו. אז מה הייתה השאלה הראשונה? נראה אם אתם עוד זוכרים. זאת שאלה מאוד רצינית. איך הוא נחשב הבן הנולד לאח החי נחשב לבנו של האח המת? אז בואו נראה מה אומר על זה רמב"ן. לא נקרא את כל הרמב"ן, רק את הקצה שנוגע לשאלה הזאת, בצד שמאל. העניין סוד גדול מסודות התורה, בתולדת האדם, וניכרו לעיני רואים אשר נתן להם השם עיניים לראות ואוזניים לשמוע. והיו החכמים הקדמונים קודם התורה, יודעים כי יש תועלת גדולה ביבום האח, והוא הראוי להיות קודם בו ואחריו הקרוב במשפחה, טוב, בואו נעזוב, הוא כבר ענה את התשובה שלו, אבל הוא מגדיר את התשובה כסוד גדול. איך נדע מה הסוד? נלך לפרשני הרמב"ן, והם מראים שהרמב"ן בעוד שלושה מקומות בפירושיו לתנ"ך דיבר על הסוד הזה, ומכלל המקומות האחרים, לא, זה לא כתוב על הדף, מכלל המקומות האחרים אנחנו יודעים למה הוא מתכוון. הוא מתכוון לסוד גלגול נשמות. הנה גיליתי את סודו של הרמב"ן. מה זה סוד גלגול הנשמות? נשמה של אדם אחד מתגלגלת, שמת, אדם שמת, מתגלגלת לגופו של אדם שנולד. זה הכל. שמעתם על זה בטח. אחד מסודות הקבלה. תראו, אנחנו לא נדון עכשיו לעניין הזה לגופו של עניין, כי אין לנו עסק בנסתרות, אבל רק נשאל שאלה, האם ניתן להוכיח שהאמונה בגלגול נשמות הייתה קיימת בתקופת המקרא, והאישים שחיים במקרא ידעו את הדבר הזה? או האמינו בדבר הזה? זאת השאלה. או שזה אנכרוניזם. מה פירוש אנכרוניזם? הרמב"ן מייחס פה למצווה בתורה ולאישים בתורה, ליהודה, לבועז ורות, הוא מייחס כוונות שהם לא יכלו לחשוב עליהם, כי זה לא היה קיים בתקופה המקראית. מתוך השאלה אתם יודעים מה אני חושב, אז אני חושב שקשה מאוד להוכיח. אם הייתם שואלים את הרמב"ן, אז הוא היה עונה לכם, מה פירוש? זה מה שכתוב במצוות ייבום. אז כי אחרת אין פשט למצוות ייבום. אז זאת ראיה בעייתית, סוג הראיה הזאת. אתם שמעתם בוודאי את הסיפור על אותו אדם שפתאום בנה וילה מפוארת וקנה מכונית יוקרה, והגיעו אליו מיד אנשי מס הכנסה ואמרו לו, אדוני, אתה יכול להסביר לנו כיצד בנית את הבית הזה וכיצד קנית את המכונית המפוארת הזאת? אמרו לו, אין בעיה, אני עבדתי בגינה שלי וחפרתי, ופתאום המעדר נקש באיזה קד חרס, הוצאתי את הקד, הוא היה מלא מטבעות זהב עתיקות, לא ניכנס עכשיו לשאלה החוקית, אז מכרתי את מטבעות הזהב, ומזה בניתי את הבית ואת המכונית. הוא סיפור מעניין מאוד, האם אתה יכול להביא הוכחה לדבריך? הוא אומר, מה פירוש הבית? אתם לא רואים את ההוכחה? אז זה סוג ההוכחות שאי אפשר לסמוך עליהן. עכשיו נראה פרשן אחר מימי הביניים, לא רחוק מהרמב"ן, וזה בצד השני של הדף. ספר החינוך. ספר החינוך, בעל ספר החינוך הכיר את פירוש הרמב"ן, ומיד הוא מתנצל על זה שהוא לא משתמש בו. משורשי המצווה, פסקה שנייה. משורשי המצווה, מצוות ייבום, לפי שהאישה אחר שניסית לאיש, הרי כאחד מאבריו, שכן יחייב הטבע, מפני מעשה האב הראשון שלוקחה אחת מצלותיו, וממנה בנה לו האל אישה. והאיש הזה שמת בלא בנים, שיהיו חלק ממנו לזיכרון לו למלות מקומו בעולם לעבודת בוראו, ועוד אין זכר לו בעולם הגופני, זולתי זאת האישה, שהיא עצם מעצמיו ובשר מבשרו. כמו שאדם אומר, זאת הפעם, עצם מעצמי ובשר מבשרי. היה מחסדי האל עליו להקים לו זרע ממנה על ידי אחיו, שהוא גם כן כחצי בשרו, כדי שיהיה אותו הזרע ממלא מקומו ועובד בוראו תחתיו. ויזכה על ידו בעולם הנשמות, אשר הוא שם, כמו שידוע, שהבן מזכה את אביו. עד כאן. עכשיו נקרא את הפסקה האחרונה, אולי לא, נפרט. האישה שהיא חצי בשרו של בעלה, זה תיאור הבריאה, אומר בעל ספר החינוך. הוא יכול היה להשתמש בפסוק יותר מוצלח מפרק א' בבראשית, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. למה הוא לא משתמש בפסוק הזה, אתם יודעים? בגלל רש"י. מה רש"י אומר? איך והיו לבשר אחד? הוולד משתף אותם. כשיש תינוק, אז הוא משתף אותם והופך אותם לבשר אחד. אבל במקרה הזה הרי לא נולד ולד, אז בגלל רש"י הוא לא הביא את הפסוק הזה. אבל פשט הפסוק הוא לא כרש"י, אלא כרמב"ן, והיו לבשר אחד, זה לא מתייחס להולדת התינוק, אלא לעצם הקשר הזוגי בין איש ואישה, שהופך אותם ממש ליחידה אחת. זה הכוונה, אומר הרמב"ן. ואז הפסוק הזה הוא מאוד מוצלח. והיו לבשר אחד. עכשיו הוא אומר, גם האח הוא בשרו של אחיו המת. איך? מאיפה הוא לוקח את זה? ממרים, נכון, אהרון אומר למשה, אל נא תהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו ונאכל חצי בשרו. כלומר, מה שהוא אומר למשה זה מרים המצורעת היא בשר מבשרך, משה, לכן תתפלל עליה. ולמה היא בשר מבשרך? כי שנינו יצאנו, שלושתנו יצאנו מרחם אחת. ולכן גם אח הוא בעצם בשרו של אחיו. ויהודה אומר את זה בסיפור יהודה ובסיפור יוסף. מה יהודה אומר? כי אחינו בשרנו הוא על יוסף. אז הוא צודק בעל ספר החינוך. פסוקי המקרא מאשרים שהאישה היא בשרו של בעלה, והאח הוא בשרו של אחיו. עכשיו תראו את ההתנצלות שלו בפסקה האחרונה, והנני עם דעתי, כלומר אף על פי שאני יודע שיש במצווה הזאת עיקר גדול וטעם נכון אמיתי אצל המקובלים, מה? הרמב"ן, גלגול נשמות, אסמוך על מה שכתבתי בראש ספרי וערכתי שם התנצלותי, לבל אחסוך עצמי מכתוב כל מחשבתי בפשט טעם המצוות. לעורר רוח הילדים וכו' וכו'. טוב, האדם בין ימינו גם מתקשה לקבל את טעמו של ספר החינוך. בכל אופן, נכון, האישה היא חצי בשרו של בעלה. נכון, האח הוא חצי בשרו של אחיו. אבל איך הבן שנולד מהזיווג הזה הוא בנו של המת? עדיין קשה להבין את זה. אז אני עלה על דעתי ממש השבוע, כלומר בשבוע שעבר, רעיון לאיזה פרשה בתורה או פרשות בתורה אנחנו יכולים לדמות את, את הדברים האלה של בעל ספר החינוך על מצוות ייבום. אני אתן לכם רמז. זאת שאלה לא קשה, אבל אני אתן רמז. מדובר באדם חסוך בנים, שמנסה לזכות בבן שיחשב לבנו ממש מאנשים קרובים אליו. השפחות הגר ושרה, בלהה ורחל, זלפה ולאה. עכשיו תשמעו איזה דבר, שרה אומרת, אלוהים עצר אותי מלדת, קח את שפחתי, זאת שפחה אישית שלה, כן? ולה שפחה מצרית ושמה אגר, זאת שפחה של שרה, וזו נקודה מאוד חשובה, קח אותה, אולי ייבנה גם אנוכי, אולי ייבנה אנוכי ממנה. ייבנה, זה מזכיר לנו, אשר לא יבנה את בית אחיו אצלנו. כלומר, הבן שיוולד לשפחה יהיה בני שלי. אבל זה לא עובד, מכיוון שהגר בוגדת בגבירתה, אבל זה כן עובד אצל רחל. היא נותנת, היא אומרת אותו דבר, קח את שפחתי, אולי ייבנה גם אנוכי ממנה, והיא יולדת בן, ורחל אומרת, דנני אלוהים, וגם נתן לי בן, וקוראת את שמו דן. היא מתייחסת אליו כבן, היא אומרת, אלוהים נתן לי בן. אז מה למדנו מפה? שצירוף בספר בראשית זה של הבעל של האישה חסוכת הילדים, צירוף של הבעל עם השפחה האישית שלה, אלה שני האנשים הכי קרובים לגברת, השפחה האישית והבעל, והם מזדווגים בכוונה להביא ילד לעולם שיהיה בנה של הגבירה, זה עובד. לפחות בתפיסת האדם המקראי זה עובד. מה? משהו מזכיר לנו קצת פונדקאות, כן. אז גם במצוות ייבום אותו דבר. מצטרפים אישה וגבר שהם האנשים הקרובים ביותר אל המת, מת חסוך בנים, על מנת שהבן שיוולד יהיה ממשיכו של המת. זה רעיון מקראי שעובד. הרי אני מניח שרמב"ן לא יגיד על הגר ועל בלהה וזלפה, שזה גלגול נשמות, נכון? אני מקווה. ואז זה התקדים המקראי למצוות ייבום. ענינו על השאלה הראשונה. אנחנו עוברים לשאלה השנייה, נראה אם אתם עוד זוכרים אותה. עד מתי השיעור שלנו? זה כתוב לי פה. 12:15. כן, מה השאלה השנייה? נראה אם אתם זוכרים. איסור עריות. טוב, כאן יש מקום להאריך ואני לא אאריך. אני רק רוצה שתדעו שבמהלך הדורות, מימי בית שני ועד ימינו, התקשו בשאלה הזאת מחוגים שונים, ולא יכלו להשלים עם ההיתר של איסור עריות במצוות הייבום, ולכן ניסו לצמצם את ההתנגשות בין הייבום לבין איסור העריות בכל מיני דרכים וצורות, ולצמצם צמצום כזה שגרם לעיקור מצוות הייבום. וזה קורה עד ימינו. אני לא מדבר על השומרונים, אני לא מדבר על הקראים, נדבר על המחנה, על פנים המחנה. מה קורה בהלכה היהודית? אז הדבר הוא כזה. שמעתם על ייבום? מה? אסור? איך אפשר להגיד אסור אם התורה מצווה על ייבום? אז העניין הוא כזה. המשנה במסכת, בסוף פרק ראשון במסכת בחורות אומרת, מצוות ייבום קודמת למצוות חליצה. זה פשיטה, מה יש לומר? ואז המשנה מוסיפה, בראשונה, כשהיו מתכוונים לשם מצוות ייבום. אבל עכשיו, אומרת המשנה, מצוות חליצה קודמת למצוות ייבום. עכשיו שאין מתכוונים למצוות ייבום, אז מצוות חליצה קודמת למצוות ייבום. התלמוד במסכת יבמות דף למתת, דן במשנה הזאת, ואומר, המשנה הזאת היא דעת אבא שאול. אבא שאול היה תנא שחי בסוף ימי בית שני, והוא אומר דבר כזה. מי שמייבם את יבימתו לשם נוי, כלומר בגלל שיבימתו היא אישה יפה, או לשם ממון, היא מכניסה לו כסף, או לשם אישות, הוא פשוט רוצה אישה. הוא אומר, יש לי אישה. או בלשון חכמים, אישה יקנו לי מן השמיים. ולא לשם מצוות ייבום, כלומר לא לקיים את המצווה שכתובה בתורה, יבמה יבוא עליה ויבמה, והיה בכור אשר תלד יקום על שם אחיו, לא זאת המטרה של המעשה, חוששני לו שהוא פוגע בערווה, וחוששני לילדים שהם ממזרים. אתם שומעים? כלומר, מצוות ייבום תובעת מהמייבם כוונה לשם שמיים, דווקא בגלל שזה איסור עריות. ואם הוא לא מתכוון לכוונה לשם שמיים, אז הוא פוגע בערווה, כאילו פוגע בערווה, והבנים הם כאילו ממזרים, לא שזה באמת ככה. ולכן, במשנה ראשונה היא שמצוות ייבום קודמת למצוות חליצה, כמו שכתוב בתורה. אבל בימינו שהתמעטו הדורות ואנשים כבר לא מתכוונים, המייבמים לא מתכוונים לשם שמיים, אז מצוות חליצה קודמת למצוות ייבום. הגמרא ביבמות אומרת, זאת דעת אבא שאול, אבל חכמים חולקים עליו. וחכמים אומרים, יבמה יבוא עליה מכל מקום. גם אם הוא בא עליה בלי שום כוונה למצווה, אלא כל מיני כוונות אחרות, הוא קיים את מצוות ייבום וזה בסדר גמור, והוא לא פוגע בערווה, ואין לחשוש לילדים, חולקים לגמרי על אבא שאול. אז זאת מחלוקת מסוף ימי בית שני כבר. אז לפי אבא שאול, מצוות חליצה קודמת למצוות ייבום. ולפי חכמים, מצוות ייבום קודמת למצוות חליצה. בתלמוד יש ראיות לכאן ולכאן, והראשונים נחלקו איך לפסוק. רש"י ורבנו תם, ואולי עוד אחד או שניים, פוסקים כאבא שאול. ומי פוסק כמותם בשולחן ערוך? הרמ"א. לעומת זאת, כמעט כל הראשונים האחרים, אנחנו מדברים על עשרות ראשונים, פוסקים כחכמים. הריף, הרמב״ם, חלק מהגאונים, וגם אשכנזים, הרשב"ם, רבני קהילות שום בימי הביניים, ועוד ועוד ועוד, פוסקים כולם כחכמים, שמצוות ייבום קודמת למצוות חליצה. ומי פוסק ככה להלכה? השולחן ערוך, המחבר. תוצאה מהמחלוקת הזאת, שמזה למעלה מ-400 שנה, בקהילות האשכנזים אין ייבום, ובקהילות הספרדים יש ייבום. עד כאן הכל ברור? עד כאן הכל ברור.
אבל יש חליצה?
יש חליצה, כמובן, רק חליצה, בקהילות האשכנזיות. מזה מאות שנים, מזה מאות שנים. אבל באשכנז של ימי הביניים היה ייבום. בקהילות שום, באשכנז, בגרמניה, כן? היה ייבום. ורבני שום פסקו ככה, ויש לנו תשובות, זאת אומרת, ברבנו גרשום מאור הגולה, יש ייבום. אבל מאז שהרמה, העם היהודי התחלק בין המחבר והרמה, צריך פעם לדון על החלוקה הזאת, אז האשכנזים הפסיקו לייבם. אבל בין הספרדים יש לנו מקרים של ייבום. נכון שייבום הוא מאוד נדיר. למה? כי כדי לייבם צריך א', שהיבם ירצה. כי התורה אפשרה לו להגיד אם לא חפצתי. לא חפצתי ליבמה. כן? וגם היבמה צריכה לרצות, שאלו פה. אם היבמה לא רוצה, אי אפשר לכפות עליה את היבום. אז צריך ששניהם ירצו ביבום, וגם הרבנים הספרדים דורשים שהיבם לא יהיה נשוי. לא יהיה נשוי. כי אי אפשר לבנות את בית אחיו המת על חשבון האח החי, שאשתו מתנגדת בדרך כלל להכניס צרה לביתה. אז צריך שהיבם יהיה רווק, או אלמן, או גרוש, אבל בכל אופן בלילו אישה, וששני הצדדים ירצו בייבום. בעידן המודרני זה באמת דבר נדיר מאוד. עכשיו אני אספר לכם שבשנת תש"י, שנה שלישית לתקומת מדינת ישראל, התאספה הרבנות הראשית, מועצת הרבנות הראשית בראשות הרב הרצוג ז"ל, והרב עוזיאל ז"ל, ותקנה כל מיני תקנות. ואחת התקנות זה ביטול מוחלט של הייבום בארץ ישראל, גם אצל הספרדים וגם אצל האשכנזים, וגם אלה שעתידים לעלות לארץ ישראל, כולם כולם לא ייבמו, אלא רק יחלצו כשיטת אבא שאול. זאת דוגמה מרהיבה להשתלטות אשכנזית על הספרדים. אני אומר את זה בכאב לב, לא איך הרב עוזיאל הסכים לדבר הזה, זה פלא פלאים. בארץ ישראל עד קום המדינה היו מקרים של ייבום אצל הקהילות הספרדיות. אם התקנה הזאת בתש"י, פסק הייבום בארץ ישראל. מי לא קיבל את זה כמובן? הרב עובדיה יוסף. עוד בטרם היותו רב ראשי, הוא היה רב בפתח תקווה, בשלב מוקדם מאוד הוא אמר, התקנות שלכם לא יכולות לחייב אותנו, אנחנו קיבלנו את פסקי מרן, ואנחנו נהגנו ייבום, ומה פתאום שנפסיק לנהוג ייבום בשם אחדות? האחדות הזאת, דווקא במצוות ייבום, מצווה דאורייתא, אתם רוצים לפגוע? לא קיבל את זה, ואמר, אני ממשיך, אם ירצו ייבום, אני ממשיך לאפשר ייבום, גם נהג ככה ביותו רב ראשי, וגם אחרי שהוא היה רב ראשי, המשיך לנהוג ככה, וגם בנו הרב יצחק יוסף, שהיה רב ראשי, נהג ככה. אין לנו תיעוד מדויק כמה מקרים של ייבום היו בפועל, אבל הרב עובדיה יוסף ובנו הנהיגו בפועל מקרים מסוימים של ייבום, שלא כתקנת הרבנות הראשית, והרב יוסף טען שצריך לבטל את התקנה הזאת. היא לא חוקית. אז רק שתדעו. עכשיו תשימו לב. למה מה? כדי לא, בדרך כלל זה הרס את המשפחה. אם יש לה איש, אם יש לה איש אישה... נכון, שזה אחד הפירושים, שהוא לא רוצה, באמת, הגואל במגילת רות, לא רוצה לשאת את רות, פן השחית את נחלתי, יש מפרשים, יש לי כבר אישה, אני לא רוצה להכניס צרה לביתי. אז עכשיו, כשאמרתי לכם שהבעיה של אש, של עריות היא מצמצמת את הייבום, יש לנו דוגמה מהחיים, עד ימינו ממש, שבמדינת ישראל בפועל הרבנות כמעט לא מאפשרת ייבום. למה? בגלל אבא שאול. מה אבא שאול אמר? יש כאן איסור עריות. אז נכון שתורה התירה ייבום, אבל בתנאים כאלה שאנחנו לא עומדים בהם. אז אין איבום, אז חליצה קודמת לאיבום. השאלה הזאת היא שאלה חמורה מאוד. עכשיו אני אענה עליה עכשיו בקיצור. אמר מי שאמר, הפה שאסר הוא הפה שהתיר, זה נכון מאוד. או בלשון התלמוד הירושלמי, איסור אשת אח ואיבום בדיבור אחד נאמרו. כמו שמור וזכור בדיבור אחד, כן? באותו דיבור אלוהי נאמר איסור אשת אח, ובאותו דיבור נאמר, אבל איבום, במקרה שאח מת בלא בנים, מותר. הוא לא רק מותר, הוא מצווה. אז, ואתה הזכרת קורבנות בשבת. איזה קורבנות התכוונת? בואו נדבר על קורבנות, תמיד הוא מוסף שמקריבים בשבת. עולה על הדעת שבגלל שבשבת אסור מלאכ... יש איסור מלאכה לא נקריב קורבנות שמיוחדים לשבת? עכשיו, אחד האחרונים אמר, אין פה בעיה של, כמו שהבינו הרבה פרשנים, עשה דוחה לא תעשה. אתם יודעים שיש כלל בהלכה, מצוות עשה דוחה לא תעשה. אז לכאורה זה פותר את הבעיה, ייבום זה מצוות עשה, איסור עריות זה לא תעשה, ועשה דוחה לא תעשה. זה לא נכון, כי הדעה ההלכתית המקובלת היא שעשה דוחה לא תעשה, אבל אם יש קרת בלא תעשה, אז העשה לא דוחה אותו. ואת זה שואלים התוספות, אז מה קורה בייבום? והם אומרים, טוב, אבל אין אפשרות לייבום אם לא נבטל את הלא תעשה. למה? כי כל הייבום הוא רק אשת אח, זה הגדרת הייבום. אז אני רוצה לחדד את הדברים האלה. קורבנות מוסף בשבת, קורבן מוסף בשבת, הוא לא רק שהוא לא סותר את השבת, הוא מתחייב מאופייה של השבת. אותו אופי של השבת שאוסר למתת אבות מלאכה, אומר, מה מהות השבת? שתקריבו בו קורבן מוסף. לא המהות היחידה, אבל זה אחת המהויות. כלומר, זה בכלל לא התנגשות. מאותה סיבה, שמה? שאסרתי עליכם מלאכה בשבת, מאותה סיבה, קדושתה של השבת, אני מצווה עליכם להקריב בקורבן מוסף. אז שייך להפעיל פה עשה דוחה לא תעשה? זה בכלל לא, אין כאן בכלל מה לדבר. והנה אני אומר אותו דבר על ייבום. הייבום זה לא עשה שבמקרה מתנגש עם לא תעשה של הריות, אלא מאותה סיבה שאשת אח אסורה, כערבה על הגיס שלה, ומה הסיבה באמת? הקרבה הרבה בין אח לאחיו, ערבת אחיך היא, אומרת התורה. אותה קרבה שקיימת בין גיס וגיסה, שהיא שהופכת אותם לעריות, אותה קרבה, הסביר לנו ספר החינוך, בשאלה מספר אחת, היא שגורמת למצוות ייבום. ומצוות ייבום היא רק בגיס וגיסה. כי המילה ייבום היא מימוש הגיסות, כמו שאמרנו. כן? קרבת הגיסים היא הסיבה לאיסור עריות, והיא הסיבה למצוות ייבום. אז זה הרבה יותר מאשר עשה דוחה לא תעשה, זה גם הותרה ודחויה, המונחים הותרה וקריאה פה לא רלוונטיים. זה פשוט מאוד, כן? דעת חכמים החולקים על אבא שאול, אולי גם דעת אבא שאול, אז זה צריך לברר, זה שמהות הייבום, לא, אבא שאול באמת לא חושב ככה, אבל חכמים שחולקים עליו, מהות הייבום זה מימוש הקשר, אותה קרבה שבעל ספר החינוך הגדיר אותה, האישה היא חצי בשרו של הגבר, והאח הוא חצי בשרו של הגבר. אז כשהגבר חי, או כשיש לו ילדים, זאת סיבה לאסור ביניהם איסור עריות, הקרבה הזאת. אבל כשאח מת בלא ילדים, אותה קרבה עצמה היא סיבה למצוות ייבום. זה מחוץ לכל הגדרים של דחייה של מצוות, מצווה דוחה מצווה. זה לא מצווה דוחה מצווה, זה משהו אחר לגמרי. אני מקווה שהבנתם אותי. אמרתי פה רעיון חריף. נדמה לי שאת הרעיון הזה מביע רבי אלחנן וסרמן בקובץ שערות על מסכת יבמות. נדמה לי. נשארת לנו השאלה השלישית, והיא איך התורה מתירה ליבם להגיד, לא חפצתי לקחתה, ונותנים לו מסלול, מסלול. מה המסלול הזה באמת? זה מסלול השפלה. הוא עובר טקס השפלה. תוכיחו שזה טקס השפלה. וירקה בפניו. איפה אנחנו מכירים שיריקה בפנים של אדם זה השפלה? ואבי הירוק ירק בפניה, לא תיקלם שבעת ימים. ברור שעושים, הוא עובר טקס השפלה על ידי היבמה. גם חליצת הנעל זה השפלה, אבל לא יהיה לנו זמן להסביר איך. והוא נקרא לדיראון עולם בשם בית חלוץ הנעל. ברור זה. אבל בכל אופן התורה אומרת, טוב, אם אתה מוכן לשלם את המחיר, כמו שאמרת, אם אתה מוכן לשלם את המחיר, תיפטר מהמצווה, וגם היא תיפטר מהאיסור שלה להתחתן עם אדם זר. איפה מצאנו? לא מצאנו דבר כזה. אז בבקשה, עכשיו תגידי את דברייך. תשובה פשוטה ביותר, כל כך פשוטה. אי אפשר לכפות חיי נישואין על גבר ואישה שלא בחרו זה בזה. אתם מכירים בוודאי את המדרש הזה שמופיע פה בדף. מטרונה שאלה את רבי יוסי בר חלפתא, אמרה לו, לכמה ימים ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו? אמר לה, לששת ימים. אמרה לו, מה הוא עושה מאותה שעה ועד עכשיו? משתעמם. אמר לה, לא, הקדוש ברוך הוא יושב ומזווק זיווגים. ביתו של פלוני לפלוני, אשתו של פלוני לפלוני, ממונו של פלוני לפלוני. אמרה לו, וזוהי אומנותו? אף אני יכולה לעשות כן. כמה עבדים, כמה שפחות יש לי, לשעה קלה יכולה אני לזווגן. אמר לה, אם קלה היא בעינייך, קשה היא לפני הקדוש ברוך הוא כקריאת ים סוף. הלך לו רבי יוסי בר חלפתא. מה עשתה? נטלה 1,000 עבדים ו-1,000 שפחות, והעמידה אותן שורות שורות, אמרה, פלוני יישא את פלונית ופלונית תנסה לפלוני, וזווגה אותן בלילה אחד. למחר באו לגבה, זה מוחו פצוע, זה אינו שמותה, זאת רגלה שבורה. אמרה להם, מה לכם? מה קרה פה? זאת אומרת, לא רוצה את זה. וזה אומר, אני לא רוצה את זאת. מיד שלחה והביא את רבי יוסי בר חלפתא, אמרה לו, אין אלוה כאלוהיכם, אמת היא תורתכם, נאה ומשובחת יפה אמרת. אמר, לא כך אמרתי לך, אם קלה היא בעינייך, קשה היא לפני הקדוש ברוך הוא כקריאת ים סוף. זה לא בדיוק המקרה ביבום, כי השם אומר לאדם, יבמה יבוא עליה ויבמה, ולקחה לו לאישה ויבמה. אבל הנסיבות שהובילו לזיווג הזה, נסיבות טרגיות של מות אדם ללא בנים, הן מקריות. אי אפשר לכפות זיווג על אנשים שלא בחרו בו. אין פה, הקדוש ברוך הוא לא ישב פה שבעה נקיים וקשים כקריאת ים סוף כדי לשאול האם הוא מתאים לה, האם היא מתאימה לו. ואם יכפו עליהם את הזיווג הזה, כמו שאני הקשיתי, זהו, נגמר השיעור, עוד משפט אחד, אם יכפו עליהם את הזיווג הזה, יהיו לזה תוצאות טרגיות. למה? הם יהיו אומללים שניהם כל החיים. לכן חייבים לתת פה מוצא למי שלא מסוגל, מי שאומר, וכאן זה אפילו יותר חמור אולי מהגברת הזאת, מהמטרונה, מכיוון שהגיס מכיר את גיסתו. הוא יודע אם הוא יכול לחיות איתה או לא יכול לחיות איתה. יכפו עליו את החיים עם אישה שהוא לא רוצה, לא אוהב, לא, זה בלתי אפשרי. טוב, נסתפק בזאת. יש עוד להאריך?